שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות, ואנחנו בעיצומו של פרק רביעי. ואנחנו התחלנו את החלק השני של משנה ד'. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל לשם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. נשאלת פה שאלה של הבנת הנקרא, איך אפשר לחלל בסתר את השם? הרי חילול השם זה בהגדרה דבר פומבי, ברגע שדבר הוא לא פומבי אז אין חילול השם. אני לא מבין, יש אנשים שאין להם ספר? לא יכול להיות, זה על זה. כן. אם כן, יש פה... כן.
למה חילול השם זה בהכרח פומבי?
זה הגדרה של חילול השם. חילול השם זה הכוונה, אני מדבר בהגדרה הפשטית, הפשוטה ביותר, זה שאדם מתנהג באופן שגורם לבריות לרנן, ולומר ש... מי שעושה מצוות השם הוא אדם רע. כן? אומרים, אותו פלוני שלמד תורה, תראו כמה מקולקלים מעשיו. זה הגדר. אבל אם אדם עושה עבירה בסתר, לכאורה אין פה חילול השם. יש עבירה, אבל חילול השם אין. אה? למשל, אם אני אגיד את זה אחרת, כל מי ש... אני יודע... נכנס למים יבשים, הרי זה כאילו הוא רטוב. אין דבר כזה מים יבשים. מים זה בהגדרה רטוב, נכון? אז הגדרה של חילול השם, אולי תגדיר אתה, אולי ואז בתי קושיה. למה שאני אעשה את כל העבודה?
קטנתי, אבל חילול השם זה יכול להיות גם בהכי פרטים שלך.
איך? תסביר לי מה זה חילול השם, אני אשמח לדעת.
לעשות משהו שאני יודע שאסור לעשות.
לעשות משהו שאני יודע שאסור לעשות. זה... כן, אבל אז, מה זה שונה מכל עבירה? לפי זה, כל עבירה היא חילול השם, לפי דבריך. אני יודע שעבירה מסוים, זה דבר מסוים אסור לעשות, אני עושה אותו בכל זאת. זה נקרא, בעברית שלי קוראים לזה עבירה. איפה זה חילול השם?
אולי אתה אומר השם שלך
ואישית? מובן את השאלה? לכן, אם אתה תסתכל בתורה, כתוב, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כלומר, שההגדרה של קידוש השם וחילול השם היא בפני עדה. עדה מישראל, 10 יהודים. זה נקרא קידוש השם או חילול השם.
לא כל עבירה למצוות היא בעצם חילול השם.
נכון, לא כל עבירה היא חילול השם. למשל, הרמב״ם כתב מה שנקרא 4 חילוקי כפרה. המקור של זה בתלמוד. מה זה 4 חילוקי כפרה? יש 4 אופנים שונים של כפרת עוונות. והן, אם אדם עבר על מצוות עשה שאין בה כרת, ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. עבר על מצוות לא תעשה, שאין בה כרת או מיתת בית דין, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. עבר על לא תעשה שיש בו כרת או מיתת בית דין, אז תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, ויסורין הבאים עליו גומרים לו הכפרה ואינו מתכפר כפרה גמורת שבאים עליו יסורין. במה דברים אמורים? זה עכשיו אנחנו מגיעים למקרה הרביעי, אומר הרמב״ם, כשלא חילל את השם כשעבר. אבל אם חילל השם כשעבר, תשובה ויום הכיפורים וייסורים, שלושתם תולין, ומיתה מכפרת. בסדר? כלומר, עד שימות אין כפרה גמורה, כשימות זה קורה בכל מקרה, אין מה לדאוג, לא צריך גם למהר, זה יקרה בטוח. אז זה מחפר. אתה רואה מלשונו של הרמב״ם שיש עבירות שנעשות תוך כדי חילול השם, יש עבירות שלא נעשות תוך כדי חילול השם. לכן, והמדד הוא לכאורה הפומביות. אז לכן, אני אומר, הלשון של המשנה הוא לשון לא מובן. מה זה המחלל שם שמיים בסתר? אם זה בסתר, אז אין פה חילול שם שמיים. עד כאן מובנת השאלה? טוב. אגב, יש בתלמוד, ההגדרות של חילול השם הן הגדרות מאוד מעניינות. יש בתלמוד שרבי יוחנן אמר על עצמו שכשרואים אותו הבריות הולך 400 בלי תורה ובלי תפילין, זה חילול השם. למה? כי כולם רגילים לראות את רבי יוחנן לומד תורה כל הזמן ועם תפילין כל הזמן. אז אם רגע אחד ראו אותו לא כך, זה חילול השם. וחילול השם בעיני מי? בעיני אנשים שלא מניחים תפילין ולא לומדים תורה. אבל רק רגע אמרו, רבי יוחנן, לא כזה מה שחשבת. ראיתי אותו 20 שניות בלי תפילין. נורא, בן אדם הזה. זה חילול השם.
זה חילול השם. כמו של רבי יוחנן.
מה? זה חילול השם בגלל שבעיני הבריות, זה חילול השם בגלל שבעיני הבריות, רבי יוחנן מייצג את השם. כן, הוא מייצג. אז אומרים, אלה, נורא. כן. נכון. חילול השם זה דבר יחסי ואובייקטיבי. כלומר, זה אובייקטיבי במובן הזה שזה תלוי בזה שהבריות אומרות, וזה יחסי, כי זה תלוי כלפי כל אדם. לא כלפי כל אדם, הבריות יאמרו. בסדר? כלומר, יש מי שבודקים אותו יותר, יש מי שבודקים אותו פחות. יוצא לפי זה שחילול השם הוא דבר סובייקטיבי, אבל ודאי שייך לפומבי. דבר נוסף, מתוך דברי הרמב״ם שהבאתי מקודם, יוצא שחילול השם זאת העבירה הנוראה ביותר שבכל התורה כולה. נכון? מה קרה? היה מקרה לפני שנים רבות, לפני כ-30 שנה בערך, היה יהודי אחד ששאל את אחד הרבנים, פה בתל אביב זה היה. הוא אמר שאשתו לוחצת עליו לצאת לסרט. לא סרט בעייתי, לסי יישובי הביתה, משהו מהסוג הזה, כן, משהו. אבל היא רוצה לצאת לסרט, והוא רוצה ללמוד תורה. אבל מצד שני, כבוד, מה שנקרא שלום בית וזה, כבוד הרב, מה עושים? ואותו רב אמר לו, אין בעיה, אתה תעשה בשביל שלום בית, תצא עם אשתך, רק תלבש כיפה סרוגה. שלא יהיה חילול השם. אז גם כן מושג יחסי. בסדר? אז איפה היינו? כן, אז אני רוצה בוא לחזור. עוד לא עניתי על השאלה, איך יכול להיות אם כן חילול השם בסתר? זה דבר לא מובן. למה זה הכי חמור? למה? אמרנו ככה, אם הוא עבר על עשה, מספיק תשובה. אם עבר על לא תעשה, צריך תשובה ביום הכיפורים. אם עבר על לא תעשה שיש בו קראת או מיתת בית דין, צריך תשובה יום הכיפורים וייסורין. ואם חילל השם, תשובה. יום הכיפורים, ייסורין, שלושתם תולים, ואינו מתכפר עד שימות, שנאמר ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר, חי אני נאום השם, אם יכופר לכם מהעוון הזה, עד תמותון. אם כן, אנחנו רואים שהתורה מקפידה במיוחד על חילול השם יותר מכל העבירות שבתורה, נכון? כלומר, יש אופנים שונים למדוד את חומרתן של עבירות, יוצא שחילול השם זאת העבירה החמורה שבכולם. ככה זה יוצא, נכון? על פי זה אני יכול להבין דברים מאוד מעניינים. זה אומר בעצם שמטרתה של התורה היא קידוש השם, נכון? זה מסביר דבר מאוד מעניין שיש בספר יחזקאל. בספר יחזקאל, מכירים את ספר יחזקאל?
שמענו. מה? זה לא המטרה של התורה?
זה לא המטרה של התורה? למה?
קילו.
מה קילו? כן.
המטרה של התורה זה...
חצי קילו. מה, מה הבעיה?
המטרה של התורה זה והייתם לכהנים ולגוי קדוש. זאת המטרה של התורה.
לא יודע. אני בינתיים מנסה למצוא מדד. אני מחפש קריטריון שיסביר לי את מטרת התורה. עכשיו אני מגלה שהעבירה החמורה ביותר בסולם הכפרה זה העבירה של חילול השם. אז אני רשאי מזה ללמוד שהמטרה של התורה היא קידוש השם. אני יכול להבין על ידי זה כמה דברים חשובים. למשל, ספר יחזקאל. שמעתם על ספר יחזקאל?
יש שיר כזה גם.
יש שיר כזה? ספר יחזקאל? אז משהו אחר. אני דיברתי על ספר יחזקאל, לא על השיר אלל יחזקאל. משהו אחר. לא, לא, זה משהו אחר. אתה מבלבל. אתה עוד מעט תגיד לי כמו כל הצרפתים, שכל התלמידים הצרפתים שלי אומרים יחזקאל. בגלל שבצרפתית קוראים לו יחזקאל, אז איך חושבים שבעברית צריך להגיד יחזקאל. אבל זה יחזקאל. לא משנה, אז יחזקאל. הוא אומר, מה הסיבה? מה הסיבה? שבגללה הקדוש ברוך הוא גואל את עמו. אה? שאלה מעניינת, לא?
יחזקאל אומר?
יחזקאל עונה על השאלה הזאת. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. מדוע הקדוש ברוך הוא גואל את עמו?
כשמו מחולל, בגויים.
הבנתם את השאלה?
הוא ענה לה את התשובה שאני מסכים איתה. כדי שלא יאמרו בגויים...
נכון, אז בספר יחזקאל זה כתוב שחור על גבי צהוב, שזה כדי שלא יתחלל יותר שמו של הקדוש ברוך הוא בגויים. כלומר, זה חילול השם שעם ישראל מפוזר, ולכן כדי שיתקדש שמו הגדול, הוא מכנס אותנו. יוצא לפי זה שהגאולה היא אינטרס של מי? אינטרס של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אינטרס של היהודים לפעמים, נכון? יש לנו קצת אינטרס, זה לא בטוח. לכאורה יותר טוב לחיות בניו זילנד מאשר תחת אינטיפאדה. נכון?
היום, כן.
אז זאת אומרת שלא תמיד זה טוב גאולה. בסדר, אז במלחמת העולם השנייה כנראה שהיה יותר טוב. אני אומר, אבל גאולה זה לא תמיד הגרויס מציא, כמו שאומרים בערבית צריכה. ולכן, אבל ריבונו של עולם יש לו את האינטרסים שלו, ולכן הוא גואל את ישראל. נכון? גם אנחנו אומרים את זה בתפילת העמידה. הוא מביא גואל לבני בניהם. למה? למען שמו. נכון? כלומר, הוא מעוניין לקדש את שמו הגדול, ולכן קורה מה שקורה. זאת אומרת שאנחנו קוראים קידוש השם בתור מטרה כללית בבריאה. עד כאן מובן?
זה כאילו שיש לו אגו מנופח.
זה נשמע כמו אגו מנופח, חס ושלום, חס וחלילה, לומר כן. אבל צריך להבין מה המטרה של הדבר הזה. לפי זה אני גם יכול להבין הלכה מעניינת. רוצים לשמוע הלכה גזענית או לא?
כן.
אתה רוצה לשמוע הלכה גזענית?
כן. אולי זה תהיה נגדך.
למה שזה נגדו?
כי זה הלכה גזענית יכול להיות נגדו?
טוב, אני רוצה להשמיע לכם הלכה גזענית. בסדר? לא, אבל אם יש מישהו שרגיש, אז מיד שיצא. לפני שאני אפתח, כי... הלכה הגזענית אומרת כך, אסור להחזיר אבדה לגוי. אתה רואה גוי הולך ברחוב? נפלה ממנו טבעת יהלום. הוא לא שם לב. אתה רץ, ז'ופ. אם אתה אומר לו, היי, הלו, הלו, זה הטבעת שלך? אתה עובר עבירה. אסור להחזיר אבדתו של גוי. עד כאן ההלכה הגזענית.
איפה זה כתוב?
זה כתוב במשנה, בגמרא, בשולחן ערוך, וכדומה. וזה גם כתוב בסיכום של השיעור הזה. מה?
ההיגיון היחיד שאני יכול לראות בזה, שהוא לא יהפך לחבר שלך.
אז מה תעשה עם הטבעת עכשיו?
אולי תחזיר לו בסתר, בדרך
עקיפין. להחזיר לו? אסור, אסור להחזיר אבדה לגוי. אבל, הלכה למעשה מחזירים. ואני אסביר למה. כדי לקדש שם שמיים. זה סיפור מאוד מוזר. יש סיפור על שמעון בן שטח. שמעתם על שמעון בן שטח? איפה שמעתם עליו? הוא מובא כאן בפרק ראשון של מסכת אבות, שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה יהודי מאוד מעניין, חוץ מזה שהיה נשיא הסנהדרין, והיה האח של המלכה, שלום ציון, הוא קנה חמור, חמור מגוי. אחרי שהוא בדק את החמור, הוא מצא שבצוואר של החמור יש אבן יקרה מאוד.
החוץ תלוי?
כן, תלויה על הצוואר של החמור. המוכר, הגוי, לא שם לב.
חמור.
אמרו לו תלמידיו, רבנו, עכשיו לא תצטרך יותר לדאוג לפרנסתך. אגב, מזה אנחנו מבינים ששמעון בן שטח, נשיא הסנהדרין, היה מתפרנס. ממעשה ידע. אם אמרו לו, עכשיו אתה לא תצטרך, סימן שעד אז הוא עבד. זה דבר קצת מוזר. על כל פנים, ענה להם שמעון בן שטח, וכי שמעון ברברה הוא, מה זה ברברה? ברבר. אני לא ברברי. קרא לבן אדם, החזיר לו את האבן, והמוכר הזה אמר, ברוך אלוהי שמעון. אמר רבי שמעון בן שטח לתלמידיו, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון יותר מכל ממון שבעולם. ולכן נפסקה ההלכה שכשיש קידוש השם בדבר, לא רק שאיסור להחזיר אבדה לגוי, אלא אפילו ראוי להחזיר לו את האבדה כדי שיתקדש שם שמיים. אבל אז אני שואל שאלה חריפה על מה שאמרתי עכשיו. אגב, יונתן כבר הכין את השאלה. סך הכל בעצם יוצא שיש פה בלוף ענק. כי אני מחזיר לגוי, והוא אומר, ברוך אלוהי היהודים. שמה אמר? להחזיר אבדה לגוי. כלומר, אני מרמה אותו. הוא חושב שאלוהי היהודים אומר להחזיר אבדה, כשבאמת אלוהי היהודים אמר שלא להחזיר אבדה, רק כדי שיתקדל שם שמיים. אז אנחנו מרמים אותו כדי שיגיד שהקדוש ברוך הוא גדול. זה הייתה השאלה שלך? כן, תודה.
מסקנה שמותר לרמות גוי.
אבל מה אתה מרמה אותו? כלומר, אתה גורם לו לומר דבר שהוא לא נכון. כלומר, אתה מעוניין שהוא יגיד ברוך אלוהי היהודים, כשבעצם אלוהי היהודים אמר את ההפך ממה שגורם לו להתקדש את המים. ברור? אז כאן הפלונטר הוא ענק, כן? בבקשה.
אני רוצה להוסיף על זה שאלה.
בבקשה. אגב, אני אתן תשובה לכל השאלות שאלה. כן, שאלה חבר.
נניח שאנחנו מציבים את המוסר הזה שהתורה מפרטת, יש אינסטינקט מוסרי לאדם שהוא הרבה יותר ראשוני מהמוסר הזה, והוא באמת אינסטינקט שאומר שמשהו שהוא לא שלך אתה מחזיר אותו. אז לא רק שהתורה עושה פה איזה מין עבד שאני לא מבין אותו, היא גם מבקשת ממך לעבוד נגד המוסר האנושי הבסיסי
שלך. האינסטינקט לא נותן לך להחזיר אותו, יש לנו
אותה.
זה לא נכון שהאינסטינקט הוא להחזיר מיד את האבדה.
אדם מתוקן, האינסטינקט שלו להחזיר דבר שלא שלה. אז התורה מבקשת ממך ללכת נגד המוסר, אז זה דבר שבסופו של דבר יגרום לקלקול המוסר.
נכון, נכון.
הכל
איבד את זה. טוב, אז זה כבר אתה שואל שאלה עוד יותר רחבה, לגבי דיני אבדה בכלל. למשל, אני אשאל אותך שאלה אחרת. יש יהודי שנפלה לו טבעת יהלום. אני שומע אותו, אומר, אוי, חבל על טבעת היהלום הזאת. לעולם לא אמצא אותה יותר. בטוח היא עבדה. אין לי סיכוי למצוא אותה. אחרי שאני שומע אותו אומר את זה, אני הולך למקום שבו זה עבד, לא מוצא את זה. ואני אומר, וואו, ראית? הוא אומר, יופי, תודה רבה. לא, זה לא, זה לא שלך. התייאשת, הייאוש יקנה לי את זה. הלכה. מאוד מעניין. כלומר, לא קשור ליהודי או גוי. כן? אתה רואה, שמת לב
שבו... גם מבחינה פסיכולוגית אנושית אין דבר כזה, ייאוש הוא דבר שאלה.
כן? הוא עוד איך שיהיה. תאר לעצמך, למשל, שבחורה יש לה איזה אבן יקרה בצורת לב, וכשהטיטניה טובעת, היא זורקת את זה לים.
בסדר.
אחר כך, 100 שנה לאחר מכן, באים צוללנים ועוצים את זה. נו, באמת. והיא עדיין בחיים. כן? בסדר. אז במקרה כזה, ייאוש קודם. מה? לא צריך להחזיר לה. לפי ההלכה לא צריך להחזיר לה. למה? היא התייאשה בזמן. היא לא חושבת שהיא תמצא את זה אי פעם. זה לא שאלה. כלומר, זה שאלה לגבי הגדרת הבעלות בכלל. אגב, זה סיפור שהמצאתי.
ממש.
טוב.
אז אתה
יודע שהתחילו להוציא חפצים מהטיטניק עם רובוטים.
מה באמת?
כן, כן.
וואו.
עשו אותה בעומק מאוד גדול.
מי היה מאמין?
זה בלארד, הקבוצה של בלארד.
כן, זה באמת.
באמת, יש צילומים באינטרנט
וכל מיני. לא יאומן. טוב.
ידעת מזה.
משהו אדיר. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. רגע. אבל תראה, יונתן, תעשה לי טובה. אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, כי זה יביא אותי רחוק. אני בינתיים רק בשאלה של הרמאות, שאני מרמה את הגוי, ואני גורם לו לחשוב שאלוהי ישראל רוצה מהיהודים משהו שהוא ההפך ממה שהוא רוצה מהם. כן. אז אולי, אז זה עוד בעיה מוסרית. אז לפי זה מותר לרמות את הגוי. אז לא יצאנו מדי בעיה, נכון? וכי זה עושה לי מידות טובות שאני מרמה את הגוי וכדומה. לפעמים אגב, כן, מותר לרמות גוי, לפעמים. עכשיו בואו נחזור, אם כן, לנושא שלנו. אני רוצה פשוט להסביר את ההלכה המקורית. ההלכה המקורית שאומרת שאסור להחזיר אבדה לגוי. על מה היא בנויה? למה אסור? כי להחזיר אבדה לגוי, באמת באמת, זה חילול השם. ודאי. הממון שבעולם, למה הוא משמש? לרווחת האדם. והממון של ישראל, הוא משמש למה? לרווחת האומה הישראלית, שיש לה תפקיד יותר מהאדם. עכשיו, בזמן... רגע, יונתן, תירגע. אני מבקש... רגע, יונתן, תירגע. תשמע עד הסוף.
מתגרד,
הרב, מתגרד. לא, תשמע עד הסוף. עכשיו, בזמן ששכינה שורה בעולם, ימי בית ראשון, למשל, שכל אחד מבין שיוד כבבקה הוא אלוהי ישראל ושהוא בוחר בעמו, אז כשהגוי, המואבי או העמוני, פתאום מקבל את העבדה שלו בחזרה מעם ישראל, אומר לעצמו, מה קרה לך? זה חילול שם אלוהיך. הרי הממון הזה שעבד ממני הגיע אליך, ואתה לא רוצה להשתמש בו, אתה מחזיר את זה אליי. סימן שאתה לא מאמין באמת באידיאלים שמיוצגים על ידי אלוהיך. לכן בעולם מתוקן זה חילול השם בעיני הגוי שמחזירים לו את עבדתו.
זה נשמע ולכן, קצת עקום.
לא, זה לא עקום, זאת האמת. אבל.
זה עולם שהיה פעם?
זה עולם שהיה פעם. בוודאי.
רואים מה זה היום במה?
אבל, מאחר. אבל מאחר, והתוצאה המושגת על ידי ההלכה כזאת היא ההפך משורשה של ההלכה, דיינו שזה גורם לחילול השם, לכן על פי אותו ההיגיון שחייב שיהיה אסור להחזיר אבדה לגוי, על פי אותו ההיגיון עצמו של מגמת קידוש השם במציאות צריך להחזיר לו. כלומר, זה לא שההלכה השתנתה, המקור של ההלכה נשאר אותו מקור, והוא קידוש השם. ולכן יש תקופה שבה להחזיר את העבדה לגוי זה חילול השם, ויש זמן שלהחזיר את העבדה לגוי זה קידוש השם. אני רואה שאתה... אין סיכוי. למה? עכשיו רגע. כן, עכשיו אתה אומר אין סיכוי. תגובות רגשיות לא מתקבלות כאן.
אני תגובה מפורטת. אחד, במצב שיש נוכחות אלוקית בעולם, אין שום סברה להגיד שהשימוש של הגוי בלוחה חזר. אם יש נוכחות מוחלטת, סימן שגם הוא פועל על פי איזשהו מגע עם המקור האלוהי. הוא אומר שגם אם יהיה לו את הזהב הזה, הוא משתמש בזה בדיוק כמו ישראל, נגיד לצרכים רוחניים או... אז זה כבר מבטל את הרעיון
הראשון. אני לא מסכים איתך, אבל תזכור, אנחנו מונים עכשיו את טענותיך, כן.
אוקיי, השני הוא שברור לי שיש פה מקרה שבו ההלכה עושה שכבה על שכבה, בגלל ש... היא צריכה לא להסתלק מאיזשהו מקום של הפרדה שבטית בגלל כל מיני צרכים, היא עושה על זה את התלאי של חילול השם בעולם בשביל לסדר את עצמה, לפרמט את עצמה מחדש.
זה אני מסכים, אין לי בעיה. כן, כן, אז תדע, אני רוצה להתייחס אחרי לטענות. אתם תוכלו לשאול שאלות. אבל אני חייב להתייחס לטענות של יונתן.
הטענה הראשונה הייתה שבמצב שבו יש השראת שכינה בעולם, הרי גם הגוי עושה שימוש רוחני בזהב שעבד לו, או שלא עבד לו. התשובה היא שזה נכון, הוא עושה שימוש רוחני, אבל במה? לעבוד הזרה. כלומר, החוש הרוחני, הנוכחות האלוהית בימי קדם בעולם, יצרה שתי תופעות, הנבואה הישראלית והאלילות. שים לב שדימי קדם, בכל מה שנקרא הזמן העתיק, אין אתאיסט אחד בעולם. בגלל שהנוכחות האלוהית מורגשת היטב, והיא מסתננת באופנים שונים לפי התרבויות. ברור, כך שאפשר לומר שעבודת האלילים היא התופעה ההיקפית של עבודת השם. ברור? ולכן, בעיני הגוי של אותם הימים, האופן שבו הוא עובד את אלוהי האלוהים זה דרך העבודה זרה שלו. והוא מכיר בזה שעם ישראל טוען על כל פנים לאיזושהי עליונות, לאיזושהי מרכזיות של אופן עבודתו את השם. ברור? אז אם זה רציני, הוא אומר לעצמו, ודאי שהם לא יחזירו לי עבדה. ברור? עכשיו, לגבי הטענה שלך שההלכה עוברת רפורמציה, בוודאי. הרי זה בדיוק זה. מה זה הלכה? הלכה זה עקרונות והמימוש ההופכי לעקרונות. בסדר? כלומר, יש עיקרון, והמציאות היא הפוכה מן העיקרון. בסדר? כן, בבקשה. סליחה, אתה. שם.
אני חושב שכשבאים לדון בשאלה כזאת של הדעה, שאוכלים את המעשה עצמו, אז צריך לדעת האם אנחנו מסתכלים על מעשה מוסרי לפי התוצאות שלו, האם אנחנו מסתכלים על מעשה מוסרי לפי המוטיבציה שהייתה לבן אדם לפעול כפי שהוא פעל. זה קו שבדיוק זה פעם אחת יכול לגרום ליהודי להחזיר עבירה אם הוא חושב שמה שחשוב זה התוצאה, ופעם אחרת מה שחשוב זה המוטיבציה, לפי זה נמדד המעשה עצמו. אז יכול להיות שלהגיד באותן נסיבות אני לא מחזיר.
נכון, נכון, אכן. השאלה אם אתה בוחן את המוטיבציה או את התוצאה. רק שהייתי אומר בדיוק הפוך ממך. כלומר, אם העניין הוא המוטיבציה, כי יודע שאני לא אהיה ברברי, זה מה שאמר שמעון בן שטח, אז אני אחזיר את העבדה. ואם המטרה היא, כלומר, אם המעשה הוא המטרה, אז המעשה אולי עדיף שהגוי לא יקבל את העבדה בחזרה. כן? יכול להיות. כן, בבקשה.
האם אפשר לראות בסיפור קין והבל שורש לעניין? לא קין. עשיו התייאש מהבכורה, ויעקב קיבל אותה. אז דווקא אני שואלת הפוך מיונתן, אני שואלת הפוך, למה בכלל להחזיר לגוי? למה שלא
ישאר רצה את זה?
זה שלא
התייאש. מסכנה עבדה. טוב, אבל הדין של ייאוש הוא דין שגם ביהודי נכון. ייאוש קונה, זאת אומרת, אם אני התייאשתי מחפץ שהוא שלי, אז הוא כבר לא שלי.
כן, אז למה להחזיר?
כן, אבל זה לא קשור לגוי או ליהודי. זאת אומרת, פה אנחנו דנים בהלכה שמפלה בין יהודי לגוי. זאת ההלכה, זה מה שצריך לברר. פה את דנה בדיני עבדה בכלל. למה ייאוש קונה? זה לא הנושא שלי.
אבל
שגרנו
מחירים שם שמענו בספר. יהודי שלא...
לא, מחזיר... אני הגעתי מזה כדי להסביר מה זה קידוש השם. שקידוש השם זאת המטרה של כל התורה כולה, וזה יותר חשוב מן הכל. יש לפעמים גם אומרת הגמרא, מוטב שתעקר אות אחת בתורה, שים לב לביטוי החריף, שתעקר אות אחת בתורה ולא יתחלל שם שמיים. בפרס. יש דבר כזה. כן, מה אתה אומר?
יהודי שמצא עבדה של גוי ולא מחזיר אותה.
כן.
יכול לעשות בזה שימוש לצרכיו האישיים או רק לבית המקדש או לשם שמיים?
יש שאלה יפה. מה התשובה?
לפי דעתי רק לשם שמיים. כי זאת הייתה המטרה של האיסור, של האיסור הזה.
כן, אבל יש פה איזה הנחת יסוד שכנראה השימושים הפרטיים של היהודים אמורים להיות לשם שמיים. בוודאי. אתה יהודי, נכון? אתה יהודי. רגע, רגע, אתה יהודי. מכיוון שאתה יהודי, ברור שכל מעשיך לשם שמיים.
לא כך ברור. לי אפילו לא ברור.
אני לא מאמין לך. בבקשה.
בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה באמת מציאות כזאת של גויים שחשבו כזה?
כן.
איפה לא שמענו אף פעם על גויים? גם בזמן שבית המקדש היה קיים, זה לא...
גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לשם אלוהינו. כן, בבקשה, שדמה.
לפי טענה שלה, ההלכה למעשה הייתה צריכה לתקן את הנזק של ההלכה. אבל מה שקורה במציאות זה שהנזק המקורי שנעשה על ידי ההלכה הזאת שהיא עצמי בלי השבת ונדע לגוי, לא משתמד בכלל לגוי.
איך אתה יודע?
אני פותח אתר אנטישמי, כל אתר אנטישמי שמתיימר להתעמד ביהדות, ישר מביא לך את ההלכות האלה מהתלמוד, וזה עושה חילול השם אדיר.
נכון.
כי אתה צריך להתפלפל עכשיו ולהסביר למה ההלכות...
נכון, נכון. לא. אני אענה על השאלה שלך.
השאלה השנייה?
כן.
השאלה השנייה, האם ניתן לפרש את ההלכה הזאת בדומה להלכות בועיים תחת עין של תחת של? שמצד האמת לא מגיע אלה שבלבו את ההלכה. אוקיי, אבל לא
מבין... את העבידה.
את העבידה, כמו שלא באמת מוצאים מים לבן אדם שעושה אני מישהו אחר.
ואתה אומר שמצד האמת היה מגיע להוציא את העין. ואתה אומר שמצד האמת היה צריך להוציא את העין.
איפשהו מצד האמת, וגם אני אומר את זה בגלל שבוד רב סביר את זה פעם בשיעורים שלו, שמצד האמת, שאין תחת שם ועין תחת העין שקר, אבל הלכה למעשה לא נורגים ככה, ונורגים לפי דיני נורגים. עכשיו, אולי זה, יש דבר דומה ללכות האלה, שמצד האמת לא מגיע, אבל מכיוון שזה... אנחנו,
בתור יהודים, לא יכולים, אפילו אנחנו עצמנו לא יכולים לתור לאורך של ההלכה הזאת, אז אנחנו עכשיו, זאת אומרת, זה יותר כפינו, זה לא כלפי הכיבוש השם במועד. זהו? זהו. טוב, העלית פה שתי שאלות. האחת, הנזק שההלכות האלה גרמו, למרות השיפוט שלהן, הוא נזק אדיר שכל אתר אנטישמי מביא. נכון? ואחר כך אתה שואל, האם ההלכות האלה הם לא כמו דיני עין תחת עין, שההלכה בנויה משכבות שכבות, ויש מה שנקרא שורה תחתונה, שהיא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. עד כאן שאלתך השנייה, הבנתי אותך נכון? כן. אז התשובה היא, לגבי שאלתך השנייה, זה הכי פשוט, כן. לגבי שאלתך הראשונה, שההלכות האלה גורמות חילול השם, התשובה היא שכנראה זה חלק מן התוכנית של ההשגחה העליונה שיגרם החילול השם הזה. כלומר, יש עניין בזה שאנחנו ניצור אי הבנות בעולם. גם כשזאת לא כוונתנו, ואני אסביר לך למה. כשאברהם אבינו נבחר, כן? נאמר על אברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשאתך לגוי גדול, ובסוף ונברכו בך כל משפחות האדמה. אם אתה עושה חשבון, תאר לעצמך, אני חושב שדיברתי על זה פעם פה. אדם שנכנס לחדר שבו יש 100 אנשים, פותח את הדלת, והוא זורק לחלל האוויר שתי מילים. אני ואתם. זהו, זה כל מה שהוא אמר. התוצאה המיידית היא, קודם כל, אין אדישות. יש או קבלת דבריו, או דחיית דבריו. ועצם הקיום של האומה הישראלית כאומה שהיא כל העולם מעבר אחד, ועם ישראל מעבר אחר, מעבר אחד, וכל העולם מעבר אחד, הדבר הזה כשלעצמו מושך את האנטישמיות. האנטישמיות בתור גורם מלכד של האנושות. עכשיו, זה דבר מזעזע. זאת אומרת, אנחנו מוכנים, אנחנו יודעים מראש שעצם קיומנו הוא היסוד של האנטישמיות, עוד לפני הטענות. על ההלכה פלונית או אלמונית, כי ההלכות האלה רק באות לחזק את העובדה שאנחנו לא הם. וזה, על פי העיקרון הידוע בפסיכואנליזה, שאם אני מסוגל לסנוע אותך, סימן שאני מסוגל בבוא הזמן גם לאהוב אותך. כלומר, שנאת ישראל היא הבסיס, היא ההתחלה, אני רואה את יונתן מתקומם. יונתן, בבקשה, אל תהיה שטחי. כן?
זה הוא
מה? כן, הוא רוצה להיות נגדנו. עכשיו, אל תצבן. זאת אומרת שעצם הקיום היהודי יוצר קווי אנרגיה כאלה שראשיתן בדחייה ולאחר מכן גם בהתאגדות, אורגניזם. אתה מבין מה שאני אומר? נכון, אבל אז אם אני מעצבן אותך, אתה מתחיל להתייחס אליי. אם אני לא אעצבן אותך, אני אוויר בשבילך. אני לא אוכל גם לעזור לך בבוא הזמן. ברור? זה נקודה מאוד חשובה. יש ב... מה? להיות חבדניקים, למה?
ביולוגיה של ילד
של מה לעשות? הם מעצבנים?
יש כאלה.
אותך הם מעצבנים, אותי הם לא מעצבנים. להוציא מהאדישות זה א' ב' בשיווק. נכון? ככה זה עובד. כן, בבקשה, יונתן. אני
חושב שמבחינה פסיכולוגית, מישהו שעזר אומר שיש לו מין מהלך כזה שתגרום לשנאה, שאחרי זה תגרום לאהבה, הייתי משאיר אותה הרבה מאוד זמן
בשפה. כנראה שאנחנו כאלה. זאת אומרת, אני הייתי אומר...
לא, כנראה בטוח.
לא, אני חושב יותר מזה. עם ישראל הוא כנראה פועל כפרנואיד שצודק. זאת אומרת, הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לפרנואיד זה שהוא יצדק. כי אז אין לו סיכוי. לא, כנראה שזה האופן שבו אנחנו מתפקדים. אתה יודע, יש במדרש דבר מעניין, שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה אומר לי לכתוב בתורה נעשה אדם לשון רבים, זה יגרום למינים לטעות. אמר הקדוש ברוך הוא, תכתוב, והרוצה לטעות יבוא ויתעה. מה זה אומר? שהטעות של המינות מתוכננת מראש. נכון? זה מה שזה אומר. כלומר, צריך לראות את הדברים בצורה, הייתי אומר, מקיפה יותר מאשר עולם עם כוונות טובות, להבין שכוונות טובות יוצאות אל הפועל דווקא מתוך מאבקים ומתוך קשיים, כולל קשיים מנטליים ופסיכולוגיים. תדע? יש פה עוד... כן, בבקשה.
ההלכה הזאת לא באה מהתורה, אבל באה מקום,
זה פירוש של פסוק בתורה. אבל אפשר לפרש אחרת. עד בראש אחיך אותו והשבותו לו. זה הפסוק. עד בראש אחיך אותו והשבותו לו. אחיך. אחיך, כן. אבל אפשר להסביר את זה בכמה אופנים. התורה שבעל פה הייתה יכולה לפרש את זה אחרת. אגב, ההלכה אומרת, יש עוד הלכה שלא הבאתי לכם, בכוונה, הלכה אפולוגטית, שאומרת שבמקום שבו הגויים מחזירים אבדות, גם אנחנו מחזירים אבדות. כלומר, מדובר לך תחילה בעולם שבו הגויים לא מחזירים אבדות. אז אם זה ככה, אנחנו מראים להם מה זה. משהו. כן, בבקשה. למסור שטחי ארץ ישראל, ודאי שזה חילול השם, למה? כי זה גורם לגויים לומר, רגע, זה לא שלהם בכלל. אם הם מסוגלים למסור את קברי אבותיהם, אז זה סימן שזה לא שלהם באמת. כן. זה אגב, ככה זה מתפקד אצל השכנים שלנו. כן, בבקשה.
יש לי עוד שאלה שאולי הרב מסביר על המבנה הנפשי היהודי. איך יכול להיות, הרב מסכים איתי שהרגע, הרגע השיא היה מלכות שלמה, מבחינת ההרמוניה, מבחינת ההתממשות של
במידה מסוימת, אחד עשי.
יכול להיות שהיהדות כמעט מדחיקה את הדבר הזה. כמעט. לא רוצה להגיד בכלל, אבל בטח שהיא מעללת את המאבקים, מעללת כמו שהרב מתאר את הקונפליקטים שם מציאות דבר שלו, דבר כל כך ברור.
אני אגיד לך למה. היהודי לא מצליח להאמין שהיו ימי שלמה. כלומר, העולם הזה כל כך רע, שלהאמין שפעם היה טוב במציאות הפוליטית העובדתית של עם ישראל, זה דבר שנראה... לא מהעולם הזה. נכון? אני חושב שזה באמת ככה אצל היהודים.
בימי שלמה היה כל כך טוב?
בימי שלמה היה מצוין.
אז למה הם התלוי, למה רחבעם אמר אבי שיסר אתכם בשוטים?
כי היה רע. כן. עוד משהו? כן, בבקשה.
אני קצת טקטיקה מוזרה. אני חושב שבמובן מסוים האסלאם יש לו טקטיקה הפוכה. כתוב שם דברים שהם כביכול קלים, אבל הביצוע שלהם ביום-יום הוא הרבה יותר אגרסיבי, ברוטלי.
מה, באסלאם?
הרבה יותר חמורים. אנחנו, כמו שזה נשמע ברגע זה,
אנחנו ברוטליים בטענה.
אנחנו הרבה יותר קשים, ואז התורה שבעל פה לעדן את זה.
נכון, ממש כך.
אבל בגלל שזה בכתב הרבה יותר קשה, זה מה שמצטטים, לא מצטטים את איך, לא מסתכלים כל כך...
אני יודע, היה פעם, היה כנס של אינטלקטואלים יהודים בצרפת, ושם הייתה הרצאה של הפילוסוף עמנואל לוינס. שמעת עליו?
כן.
היה שם איזה יהודי אחד שהגדיר את עצמו כשפינוזיסטי.
והוא אמר, איך אתה, פרופסור לוינס, יכול לקבל את אמונתה של היהדות שאומרת דברים איומים כגון עין תחת עין, שן תחת שן? הנה, ציטוט. ואז הוא אמר לו, פרופסור לוינס ענה לו, תראה, אם בשביל להבין שורה אחת באפלטון אתה מסוגל להשקיע 20 שנות מחקר, קל וחומר כשמדובר בתנ"ך, לכן אין ברירה אלא לשלוח אותך אל בית המדרש. כן, עד כאן דברי קודשו. טוב, אז ראה, אז עכשיו אני חוזר לשאלה הבסיסית. עכשיו שקצת למדנו את המרכזיות של, של קידוש השם ביהדות ואת הפרובלמטיקה האיומה של האמירה הזאת, כן, דרך הלכות ממש לא פופולריות, המקוממות, כל אדם ישר. אז אם כן, אנחנו עכשיו חוזרים לשאלה הבסיסית. מה זה לחלל שם שמיים בסתר? איך אפשר לחלל בסתר? אם החילול זה בהגדרה דבר שהוא פומבי. עד כאן השאלה, ברורה? טוב, אני עכשיו אתן תשובה. לחלל זה לעשות חלל. דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל רציתי לחזור על זה. כלומר, המחלל שם שמיים בסתר שהוא עושה חלל בתוך הסתר שלו. יש בתוכי עולם נסתר. יש בתוכי, יש מחוץ לי עולם גלוי שלי. אבל העולם הנסתר שלי הוא הסתר שלי, זה הסוד שלי. ואז השאלה, אם אני מסלק את הנוכחות האלוהית מקרבי, אני עושה חלל בקרבי, מחלל שם שמיים בתוך הסתר שלי. איך עושים את זה? יש אפשרות.
לא, מה זה אומר?
אני רוצה לענות. שהנושא האלוהי הופך להיות חסר משמעות עבורי.
לגמרי?
כן.
אז זה לא חלל, זה הכל ריק.
זה בדיוק זה, מה זה חלל וריק? זה אותו דבר.
אז מה זה שאני אומר? זה לא מקום, זה הכל, הכל המקום.
כן, כלומר נשארת קליפה, נכון. זה נקרא מחלל שם שמיים בסתר שלו, בסתרו הוא. מה?
אתה אומר שזה יותר חלל בתוכי, אז
בואו נשאר
דוד אומר,
זה משהו אחר לגמרי.
זה גם חלל.
בהפוך. אתם שומעים את השאלה של ראובן? שמעתם את השאלה שלו? הוא שואל, אם חילול שם השם זה לעשות חלל בתוכי, אז מה זה מה שאמר דוד המלך בספר תהילים, וליבי חלל בקרבי?
שם
אדוני בספר. מה, לא חילול השם? דוד המלך? לא, תקרא את הפרק בפנים, אתה תראה שמשהו לא מדובר על דבר שלילי בכלל. אז ראובן אמר שלכאורה זה קשה. עד כאן קושייתו. הבנתם את הקושייה שלו? ממש גורניש. שום דבר. דוד עושה חלל בליבו כדי למלא אותו בנוכחות השם. הוא מחלל את ליבו כדי ששם שמיים יהיה בקרבו. ברור? אבל מי שמסלק שם שמיים מקרבו, הוא מחלל שם שמיים, לא את ליבו. הבנת? הוא מחלל שם שמיים בסיטור. אז זה בדיוק הפוך. אוקיי. אגב, איך מתקנים חילול השם?
כמשהו
ש... רבנו יונה גרונדי, סליחה, אמר על ידי שמרבים קידוש השם. היה לו מקרה כזה. מה אתה אומר? זה קשור ל?
להיכנע לבשר או לתאוות?
להיכנע לתאוות? לא.
או לבשר.
לא, לאו דווקא, לאו דווקא. השאלה אם בכניעה, כשאדם נכנע אל היצר הרע בכלל, האם הכוונה שלו לסלק מעליו את נוכחות השם או לא? אם יש סילוק, אז באמת זה חילול השם. אם אין סילוק, אז זה אומנם עבירה, אבל זה לא חילול השם. עכשיו, אני רוצה קצת לחזור. יש סיפור
על רבנו יונה גרונדי. הוא הרי, הוא עשה פשלה גדולה בחיים שלו. מה הייתה הפשלה שלו?
יצא נגד הרמב״ם, הוא שרף את הספרים שלו.
שרף את ספרי הרמב״ם. כן, אז זה, זה חילול השם. שרף את ספרי הרמב״ם.
הוא חשב שהוא מקדש
בזה. בהתחלה הוא חשב שזה קידוש השם. אבל מה שקרה חודש אחרי שהוא שרף את ספרי הרמב״ם, מלך צרפת שרף את התלמוד.
אבל מה חילול השם פה?
כן? ואז הוא הבין שזה אשמתו. כן? מי, איך קראו למלך צרפת?
לואי.
לואי, נכון. הקדוש.
אבל איזה
נוכחות אלוקים סילק מקרבו? לא. זה חילול, לא, זה חילול השם כללי, סתם. כן, כן, לא בסתר בכלל, זה בגלוי. כן, אז אחר כך הוא הלך ממקום למקום כדי לחפר על הדבר הזה. בכל המקומות שבהם הוא דרש נגד הרמב״ם, הוא דרש בשבחו של הרמב״ם. בסדר? טוב.
יש קשר בין ההגדרות, בין חילול השם הכללי,
כנראה. טוב.
זאת אומרת, בעקיפין, שריפת התלמוד הייתה בגלל הרמב״ם.
זה מעניין. כן. בעקיפין, שריפת התלמוד הייתה בגלל פרומטאוס. שנתן את האש לבני אדם. עכשיו, הסיום של המשנה. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה לא מובן. מה זה אחד ואחד? אחד ואחד, הכוונה בין כך ובין כך. כן? אחד זה ואחד זה. כמו שאתה אומר, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקים בו. הכוונה בין כך ובין כך. נפרעים ממנו בגלוי. דיברנו על זה שבוע שעבר. כן. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. מה פירוש הדבר? וכי עבירה שנעשית בסתר, זה שנעשית בשוגג, היא שווה בחומרתה לעבירה שנעשית במזיד? ודאי שלא. אז למה כתוב כאן שזה לא משנה? אחד בזה ואחד בזה. מה? אלא הכוונה היא שבאים לומר לאדם שיזהר לא לחלל שם שמיים בשוגג, כי התוצאה היא אותה תוצאה. זה הכוונה.
רגע, איך אפשר לחלל שם שמיים בסתר בשוגג? רק במזיד אותם.
אפשר.
איך?
בסברה עקומה. יש לאדם סברה עקומה, ואז הוא מרוקן מקרבו שם שמיים, בסברה עקומה, שוגג. רבי ישמע, אני קורא עכשיו את המשנה הבאה. מה דעתכם?
יאללה.
יאללה. רבי ישמעאל בנו אומר, בנו של מי?
לוי פלס. אצלי כתוב בר
יוסף.
רבי
יוסף.
אצלך
כתוב ברבי
יוסף? בר יוסף. ואצלי זה פסוק
בר. כן, ומה כתוב אצלך? מה הוא אומר?
הוא אומר, הלומד על מנת ללמד מספיק.
כן, אז אצלי זה לא ככה כתוב. אצלי כתוב רבי ישמעאל בנו. איך אצלכם כתוב? גם בנו. טוב, אז נלך לפי הרוב, מה נעשה? יש כנראה כמה גרסאות. בנו של מי?
רבי יוחנן.
של רבי יוחנן בן?
ברוקה.
ברוקה, נכון? אז מדובר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. אומר, הלומד על מנת ללמד. קוראים לזה סמינר להכשרת מורים. נכון? הוא לומד על מנת ללמד. כלומר, הוא לא לומד בעצמו. הוא חושב על איך ללמד. מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זה ברור מה שכתוב? לי זה מאוד לא ברור. כי אם השני זה אחד שלומד על מנת לעשות, אז הראשון לא התכוון לעשות? אז איך הוא יכול ללמד בכלל? אדם שלא עושה את מה שהוא לומד, רגע, זה בדיוק הבעיה, אבל ודאי שזה לא יהיה מה זה לא יובא במשנה. כלומר, הלומד על מנת ללמד ולא על מנת לעשות, אז הוא סתם צבוע. אז איך מספיקים בידו ללמוד וללמד? ואז צריך לא להספיק בידו כלום.
אבל זה מה שמספיקים בידו, זה.
מה? אז מדובר על אדם צבוע, זאת אומרת, המשנה תרחה ללמד אותנו מה שכרו של אדם צבוע, שלפחות יכול ללמד, זה מזעזע. מה? ענב, למה הוא ענב?
הוא לא יכול לעשות מה שהוא מלמד.
הוא לא יכול לעשות מה שהוא מלמד, אז הוא סתם עובד על עצמו ועל אחרים. מה זה הוא לא יכול זה לעשות מה שהוא אומר?
הוא גדול מבחינה רוחנית, אבל מבחינה מעשית הוא לא יודע לקשר את זה.
אני אגיד לכם יותר מזה, פשוט מאוד. הלומד, אני אגיד לכם, גם לי מותר להגיד פה דעה. אני לא צריך לקרוא שכל האנשים שיושבים כאן, כולם יגידו את דעתם. בסוף לא מגיע למה שאני רוצה לומר. אתה סולח לי? כן. הלומד, על מנת ללמד, זה ברור שהוא רוצה לעשות. כי הרי אדם שלא עושה את מה שהוא מלמד, אז הוא שם צבוע. אלא הכוונה שהוא רוצה שרק הוא יעשה. לא, הוא רוצה לעשות, לא אכפת לו שאחרים יעשו. כלומר, ודאי שאת ידי חובת מה שהוא מלמד, הוא יוצא. אבל הוא, לא, הוא בא ללמד כי הוא רוצה שילמדו. הוא לא מעוניין שיעשו. לעומת זה, הלומד על מנת לעשות, הכוונה שאחרים יעשו. השומע, כן, הוא מלמד כדי שהלומד ממנו יעשה. מספיקים בידו ללמוד ללמד, לשמור ולעשות. מובן?
למה שלא יוצא שיעשו?
לא, אין לו שאיפה גדולה. הוא חושב שאין בידו לגרום לאחרים לעשות.
אבל למה נותנים לו עונש לשמור?
לשמור זה לא עונש.
שמירות זה בדרך כלל לא עונש.
שמירות זה לא, לא, לא. זה לא שמירות במובן של שמירות בצבא. אלא לשמור, הכוונה, מצוות לא תעשה, ולעשות מצוות עשה. בסדר?
אתה אומר שלעשות זה כלפי...
כן, יפה מאוד. על מנת לעשות. כלומר, על מנת, הרי זה שהוא עושה זה מובן מאליו. אלא על מנת שאחרים יעשו. אם הוא פועל על מנת שאחרים יעשו, אז הוא אדם עם כוחות חיים יותר גדולים, כי הוא רואה למקום רחוק יותר. ואז ממילא יש לו את כל הכוח ללמוד. הוא למד, לשמור ולעשות. מובן?
אבל יש כזה דבר, אני חושב שיש אדם שהוא יודע תורה, ויש אדם שהוא חי את התורה.
כן, אבל גם האדם שמלמד, ברור שאדם שמלמד חייב להיות אחד שעושה. הוא לא יכול ללמד ולא לעשות.
כן? יכול להיות,
אבל אז הוא לא היה מובא במשנה. המשנה מדברת על אנשים טובים. היא לא מדברת על אנשים מקולקלים. מובן? אתה איתי? בסדר. כיוון שמדובר על אדם טוב, אז מן הסתם הוא עושה את מה שהוא מלמד. אז אבל כשהוא לומד, זה על מנת ללמד ולא על מנת שאחרים יעשו. אז יש פה קלקול בהיקף או באופטימיות שלו. הוא אדם לא אופטימי מספיק. הוא חושב שהדבר היחיד שיכול לעבור בעולם זה מידע, והוא איננו מאמין שמה שיכול לעבור בעולם זה שינוי מעשי. זה הכבל. מובן? טוב.
בעצם האקדמיה שחוקרת את היהדות וכולי, זה יותר מן
כן, זה דומה באמת לאקדמיה של אנשים טובים אגב. בהחלט אנשים טובים שבוודאי עושים את מה שהם לומדים. רק אינם פועלים שאחרים יעשו.
לעומת מניח בית מדרש.
לעומת בית המדרש. לא יודע, אני לא בדקתי את כל הבתי מדרש, אבל צריך... כן, כן בבקשה.
אני חושבת שהאדם שמלמד, ללמוד, לא עושה גם את מה שהוא מלמד.
אם זה כך, אבל זה לא היה מובא במשנה. יש אנשים כאלה. יש אנשים שלא עושים את מה שהם מלמדים. אבל אז הם לא מובאים במשנה, אנשים רעים.
אפיקורסים מוזכרים במשנה,
והם לא... אפיקורסים מוזכרים במשנה בתור שכאלה. ברור? כן. טוב. רבי צדוק אומר, וואו, איך עשינו את זה מהר? רבי צדוק אומר, מי זה רבי צדוק?
כהן.
מי אמר שהוא כהן?
לא.
לא. רבי צדוק היה תנא. רבי צדוק הכהן זה מישהו אחר. זה החכם בלובלין. כן. זה, כן, זה משהו כמו 1800 שנה אחרי הרבי צדוק הזה. לא, רבי צדוק הזה היה אדם מיוחד, הוא צם 40 שנה.
אז זה שבגלל הצום שלו לא הצליחו להבקיע את ירושלים?
כן, 40 שנה הוא צם. כדי למנוע את החורבן. כן?
זה יותר מ-1800 שנה.
למה?
יכול להיות שההוא היה בשנת 1800 בערך. בסדר, מסתדר, כן.
בסדר?
אוקיי. זה שערית, אבל...
לא, זה בסדר. רבי צדוק מלובלין נפטר בשנת 1901. בסדר?
חורבן בשנת 70.
אז זה בסדר, נכון?
מה הרצל נפטר?
הרצל נפטר ב-1904.
בגיל צעיר.
גם הרצל רצה. תראה מה יצא. כן?
למה? הרצל הצליח יפה מאוד.
לא אמרתי שלא יצא.
גם ההסתדרות הציונית, גם מדינת ישראל, זה מה שהוא רוצה.
טוב, אפשר להמשיך? טוב, רבי צדוק אומר, אז רבי צדוק זה מי שצם 40 שנה, מנה כדי לנוע את החורבן, סיפור שלם, יש בתלמוד עליו, לא משנה, כן. כן, רבי צדוק אומר, אל תעשם עטרה להתגדל בהם.
סליחה, רבי,
מה כתוב אצלכם? רבי, מה? אצלי זה לא כתוב. רגע. זה לא יכול להיות. לא, כי זה היה כתוב כבר לפני כן במשנה אחרת. רגע, אצלך זה כתוב? אצלך זה כמוני. אז אנחנו... לא יודע, זה גרסה אחרת. אנחנו לא מחויבים לכל הגרסאות. יש מהדורה מדעית, אגב, של מסכת אבות, של פרופסור שמעון שטרית. מה? שרבית? שרבית, שרבית, סודק. הוצאת אוניברסיטת בר אילן. כן, ספר יפה. הוא מביא שם את כל כתבי היד ואת כל הגרסאות. מעניין, שווה לקרוא. כן, שם למשל, במשנה של מאין אתה בא ולאן אתה הולך, הוא גורס ולאין אתה הולך. מעניין. טוב, רבי צדוק אומר, אז אני חוזר עכשיו אל הגרסה שכתובה אצלי, ואצל רבים פה בחדר הזה. רבי צדוק אומר, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם, כלומר לא צריך להיות חופר, וכך היה הלל אומר, ודשתמש בתגה חלף. הלמדת, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. מה הוא רוצה, רבי צדוק?
דבר על דברי תורה.
הוא מדבר על דברי תורה, נכון? אל תעשם את דברי התורה, כי הרי דיברנו לפני כן בשבחו של מי שמלמד תורה, נכון? כל הלומד על מנת ללמד, או הלומד על מנת לעשות. אז יש שבח בללמד תורה. אז אם יש שבח, אז אולי אדם יאמר, כדאי ללמוד וללמד, כי על ידי כך אני אשיג גם כבוד. או כסף. או תענו. כן, יש פה שלושה דברים שנפסלו. אל תעשם עטרה להתגדל בהם, זה בקשת הכבוד. ולא קרדום לחפור בהם, זה בקשת הממון. וכך היה הלל אומר, למדנו את זה במשנחת, ודשתמש בתגה חלף. הלמדת, ואז הפסילה השלישית, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייב מן העולם, שעושה את התורה לשם תענוג, אינטלקטואלי או אחר.
למה הוא עבר פתאום לעברית מהרמית, בסוף המשפט?
למה שהוא לא יעבור לעברית? הרי המשנה כתובה בעברית.
אז למה יש...
מה שתמוע זה הארמית, כן? אז אל תשאל אותי על העברית, שאל אותי על הארמית.
אוקיי.
נכון?
כן.
למה כתוב בארמית?
כי הלל אמר את זה בארמית.
כי הלל אמר את זה בארמית, זה ציטוט של דברי הלל.
בסוף המשפט לא הלל אמר?
לא, זה רבי צדוק. רבי צדוק ממשיך, כלומר, בדרך אגב, הוא מצטט לך את דברי הלל, שראינו אותם בפרק קודם, ועכשיו הוא אומר לך, הוא ממשיך, הלאה, מדת, זה רבי צדוק אומר, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם.
זאת אומרת, בימיו כבר לא היה נהוג לדבר ארמית בישראל?
האם בימיו לא היה נהוג לדבר ארמית? ודאי שדיברו ארמית, בימי רבי צדוק. דיברו ארמית.
למה הוא לא...
אבל הוא מלמד תורה, כי הוא מלמד תורה בעברית.
ולמה הלל לא?
הלל רצה ללמד את הציבור כולו. לא כל הציבור דיבר עברית. בסדר? עכשיו, בכלל, רואים משל שאצל רבי יהודה הנשיא, היו מקפידים הקפדה מיוחדת לדבר בעברית. כשכל הציבור לא דיבר בעברית. אלא היו מדברים שפות אחרות. היו מדברים או ארמית, או יוונית, או עברית. כן,
לפעמים. לטינית לא דיברו?
לטינית בארץ כמעט ולא דיברו. בחלק המזרחי של האימפריה דיברו בעיקר יוונית. למשל, אם אתה שם לב, במשנה יש הרבה מאוד מילים ביוונית ובלטינית. Yeah. אני בדיוק היום קיבלתי מחקר, מישהו שלח לי מחקר במייל, התברר ש90% מן המילים הלועזיות הם יווניות, ו10% לטיניות. וגם המילים הלטיניות שנכנסו למשנה, זה בתיווך היוונית.
וזה למרות השלטון היותר ארוך של הרומאים בארץ.
כן, אבל הרומאים בחלק המזרחי של האימפריה היו מדברים בעיקר ביוונית. כן. כלומר, הלטינית הייתה רק השפה של הפקידות הגבוהה וכדומה. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לרבי צדוק. כן, רבי צדוק לא רוצה שנחפש בתורה לא כבוד ולא ממון ולא טענו. נכון? מה? מה? הלמדת.
זה סיכום של הלמדת.
לא, מה פתאום? כי אם זה הסיכום, אז זה רק חזרה. אין דבר כזה חזרות במשנה. אלא אם אני מבין שלא צריך לחפש לא כבוד ולא ממון, אז אני לומד מזה גם שכל הנהנה. שזה כולל גם התענוג. מה זאת אומרת התענוג? הרי מבחי אסור להתענג מדברי תורה, הרי אין לך עונג גדול מדברי תורה, אז מה פתאום שאסור להתענג מדברי תורה? תענוג פיזי מדברי תורה? איזה תענוג פיזי יש מדברי תורה? אתה יודע כמה זה קשה לסחוב ספר תורה, במיוחד של ספרדים בשמחת תורה? איזה תענוג פיזי יש פה?
אולי שזה לא צריך
להיות המטרה. אלא כמה זהו, שזה לא המטרה. ודאי שצריך ליהנות מדברי תורה. כי אם אדם לא נהנה מן התורה, סימן שהוא לא למד טוב. אלא שהתענוג הזה, הוא לא צריך להיות המטרה של הלימוד. כלומר, יש מה שנקרא אינטלקטואליזם. האינטלקטואליזם אומר שהתורה היא סוג של חוויה נפלאה. היה אצלנו מרצה ליהדות, וזה היה ממש מעניין. על מה הוא דיבר? אני לא בדיוק זוכר, אבל זה היה ממש מעניין. כן? אז זהו, זה בדיוק מה שלא רוצים. זאת הסיבה שהכופרים נקראים בישראל בשם אפיקורסים. למה? מה הייתה שיטתו של אפיקורוס היווני? שתכלית האדם הוא העונג האינטלקטואלי. שאין לך דבר יותר רחוק ממחשבתם של חכמים מן הגישה הזאת. עד כאן מובן? טוב. אז זה שלושת הדברים שנדחו כאן. עכשיו זה דבר מעניין. מה?
מה זה אומר בתגה חלף?
בתגה זה בכתר. חלף, עבד.
להשתמש בכתר?
בכתר.
שנפד?
לא. אז למה לא שאלת על כללות המשפט? זה היה עוזר יותר. למה לא שאלת על כל המשפט? למה על שתי המילים האחרונות?
כי להשתמש אני מבין.
אתה בטוח? זה בארמית.
זה לא להשתמש?
זה כן, אבל זה יכול היה להיות שלא. הוא דישתמש בתגה.
זה לקחתי סיכון חושב.
כן, כל הכבוד. דישתמש בתגה חלף, הכוונה, מי שמשתמש בכתר, הולך לאיבוד. כן? מהו הכתר? התורה. עכשיו, מדוע אסור באמת להשתמש בתורה?
איזה שימוש?
שימוש של או כבוד, או כסף, או ענה. למה עשו? שאלה מעניינת, לא? מה אכפת לך? למשל, אדם, לא מבין, אדם למד רפואה. הוא לא עושה מזה כבוד, כסף, ענה. אז מה אם זה אגואיסטי?
תורה זה לא אגואיסטי.
למה? זה בלי כמו שאני שואל, למה התורה היא לא אגואיסטית? למה אני לא יכול לעשות שימוש אגואיסטי בתורה? זה השאלה, כן.
כי התורה היא לקדש את השם, לא...
אז אני אגיד לכם למה. כי התורה היא לא מהעולם הזה. כלומר, אם אתה עושה בתורה שימוש אינטרסנטי, סימן שהתורה היא חלק מן הרכוש, מן המכלול של החפצים שנמצאים בעולם. אבל מאחר והתורה באה מן העולם העליון ולא מן העולם שלנו, לכן אתה לא יכול לעשות בה שימוש ששייך להנאות העולם הזה. לא כבוד, לא כסף, ולא הנאה. אבל זה בגלל מהותה של התורה, שהתורה באה מעולם אחר. ברור? זה כמו שאתה לא יכול להשתמש בגוש אורניום בתור לבנה. מה?
קישוט בבית,
או כדי להחזיק שולחן רעוע. אתה לא יכול. למה? כי זה שייך לקטגוריה אחרת לגמרי של החומר. זה עם הקרנה, זה עם קרינה, זה מסוכן. אל תעשה בזה שימוש. אותו דבר, התורה באה מעולם עליון, ולכן אתה לא יכול להשתמש בה בשביל ההנאות של העולם הזה.
מה לגבי שאר הספרים, נביאים וכתובים?
לא, תורה זה ביטוי כללי. זה לא דווקא ספרים. זה גם תורה שבעל פה.
אז איך רבנים איתם?
לפי זה, אסור לרבנים... מה?
רבני ערים.
אז לפי זה, אסור לרבנים, או ללומדי תורה בכלל, לקבל כסף, או כבוד, או הנאה, מדברי תורה. כתוב, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם.
אז על מה הם מקבלים כסף? רבני, רב עיר.
אז זה אסור.
אני לא משתמש בזה לצורך שלו.
אבל כתוב שזה אסור. נכון? יש פה אולי רמב״ם הלכות תלמוד תורה. אולי.
ספר המדע. יש פה? רמב״ם משהו? אם אין, זה סימן שלא רוצים שאני אקרא לכם את זה, כי זה דברים חריפים מדי. אין, בטוח, לא יכול להיות. שם יש אולי משהו? לא. מה? אין. לא, 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 פירוש הרמב״ם למסכת אבות. מה הוא כותב על המשנה הזאת? אבל פה זה עוד יותר חריף מאשר מקודם, אז אם באמת אם יש אנשים רגישים, בבקשה, באמת, נצא. כתוב כך. אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה, מפני שהיא מבוארת. מה הרמב"ם אומר? כשכתבתי את הפירוש שלי למשנה, חשבתי שאת המשנה הזאת אני לא אפרש. למה? בגלל שהיא מובנת. נכון? ולדעתי גם כן, שדבריי בה לא יאותו לרוב חכמי התורה הגדולים, ואפשר לכולם. ומה שאני הולך להגיד כאן, אומר הרמב״ם, יכול להיות שכל הרבנים יהיו נגדי. לכן חשבתי בהתחלה לא לכתוב. חזרתי מהסכמתי ואדבר בה. מבלתי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. כלומר, לא אכפת לי מאלה שמתו, לא אכפת לי מאלה שחיים.
לא שם על אף אחד.
דע, שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו, כלומר, לא תחשבי הכלי לחיות בו. ובער ואמר, כי כל מי שיהנה בעולם הזה בכבוד התורה, נוטל חייו מן העולם, פירוש מחיי העולם הבא. כלומר, קיבלת המשכורת על שיעור, זהו, הלך, כל העולם הבא. והתעוותו בני האדם בזה הלשון הנגלה, והשליחו אחרי גבם, ונתלו בפשטי הדברים שלא יבינו, ואני אפרשם. וקבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות, והביאו בני האדם לחשוב בשכלות גמורה שזה מחויב וראוי שיעזרו חכמים והתלמידים והאנשים המתעסקים בתורה ותורתם ובנותם. כלומר, בני האדם גרמו לאנשים לחשוב שצריך לפרנס רבנים, וזה הכל טעות, ולא נמצא בתורה ולא בדברי חכמים דבר שיאמת אותו, ולא רגליים שישען עליהם כלל.
שפס מכירים את זה?
שאנחנו, כשנעיין בדברי חז"ל, לא נמצא אצלם שהיו מבקשים ממון מבני אדם, ולא היו מקבלים ממון לישיבות הנכבדות והיקרות, ולא לראשי גלויות, לא לדייניהם, ולא למרביצי התורה, ולא לאחד מהגדולים, ולא לשאר בני האדם מן העם.
אבל נמצא בכל דור ודור, בכל קהילותיהם, שהיה בהם אני בתכלית העניות, ועשיר גדול בתכלית העושר. וחלילה לי לחשוד הדורות ההם שלא היו גומלי חסד ונותני צדקה. כי אמנם העני ההוא, אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ופנינים. אלא שלא היה רוצה. אבל היה מסתפק במלאכתו שהיה מתפרנס בה, אם ברווח, אם בדוחק. והיה בז למה שבידי אדם, כי התורה מנעתו מזה. וכבר ידעת שהלל הזקן היה חוטב עצים, והיה לומד לפני שמעיה ואבטליון, והיה עני בתכלית העני. ומעלתו הייתה כאשר ידעת מתלמידיו, אשר נמשלו כמשה ויהושע, והקטן שבתלמידיו רבן יוחנן בן זכאי. ואין ספק למשכיל שאילו היה מורה לאנשי דורו להנות מהם, לא היו מניחים אותו לחטוב עצים. ורבי חנינה בן דוסה יצאה בת קול ואמרה, כל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת, ולא היה מבקש מבני אדם. וקרנה היה דיין בארץ ישראל, והוא עבד דלי דבלה, הוא היה דולה מים בדלי, זה המלאכה שלו. וכשהיו באים בעלי הדין לפניו, היה אומר, תנו לי מי שידלה במקומי, או תנו לי כדי בטלתי ואדון לכם. ולא היו ישראל שבדורם, לא אכזרים ולא בלתי גומלי חסדים. ולא מצאנו חכם מן החכמים העניים שהיה מגנה אנשי דורו על שלא היו מעשירים אותם, חלילה להם. אבל הם בעצמם היו חסידים, מאמינים האמת בעצמם, והיו מאמינים בהשם יתברך ובתורת משה, אשר בה יזכה האדם לחיי העולם הבא, ולא היו מתירים בעצמם לבקש ממון מבני אדם. עכשיו, אני קראתי לכם עכשיו רבע ממה שהוא כותב על הנושא הזה.
איפה ידע את הפרטים האלה על המקצועות של...
הוא מביא, יש מקורות תלמודים, הכל כתוב בתלמוד.
כן?
אז קראתי לכם רבע. אם אתם רוצים, אני אקרא לכם את הכל. אבל בסוף אתם תהפכו להיות מצביעי מפלגות מסוימות, נכון? אבל זה כתוב כאן במפורש, כלומר הרמב״ם אומר במפורש, המשנה אמרה במפורש שאסור לקבל אגורה אחת על לימוד תורה.
אז זה כולל גם מורים לתורה.
אם אדם הוא עני, סתם, אדם מקבל צדקה בתור עני. מה? ברית מילה אסור לקבל כסף. על מצווה לקבל כסף? מה פתאום? זה כבר טריקים. אני מדבר קודם כל על עיקר הדין. כן? לפני כן דיברנו על זה, שההלכות בנויות שכבות שכבות. נכון?
אז זה מה שאני עושה להבין. מה השכבה השנייה? שבגינה מקבלים.
השכבה השנייה שבגינה מקבלים? זה באמת לא בסדר. אבל, מעניין מאוד שהספרות הרבנית הרבתה להתייחס לדברי הרמב״ם לפרטי פרטיו. כי אמרתי לכם שקראתי לכם רק רבע. אז אם אני אקרא לכם את הכל, יש פה המון 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 טענות של הרמב״ם, ולכן יש המון 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 תשובות של המתנגדים לו. מעניין, היה יהודי אחד, אחד הראשונים שהתייחס בהרחבה לדברי הרמב״ם, הלא הוא הרשבץ. רשבץ. רשבץ זה רבי שמעון
בן צמח.
רבנו שמעון בן צמח יצא ממיורקה, לצפון אפריקה, בגלל שהתחילו אז פרעות בספרד, זה היה 101 שנים לפני הגירוש, אבל כבר התחילו כל מיני פוגרומים וכל מיני דברים כאלה, האינקוויזיציה כבר קמה וכו', בקיצור.
במיורקה זה היה הכי חמור שמעתי.
במיורקה היו הרבה בעיות, נאמר ככה, והוא יצא לצפון אפריקה, ובאחד מהתשובות שלו יש לו תשובה ארוכה פי כמה וכמה מדברי הרמב״ם, וששם הוא משיב על כל דברי הרמב״ם כדי להוכיח שזה בסדר שראשי הקהל, הרבנים העומדים בראש הקהל, שיקבלו כסף מן הקהל, והתלמידים יעשו עבודה קלה. ככה הוא כותב. עכשיו מעניין, כולם מכירים את התשובה הזאת של הרשבץ, לא כולם יודעים למה הוא כתב אותה. מה? לא, לא, אני אגיד לכם למה הוא כתב את זה. הוא מספר בעצמו למה הוא כתב את זה. הוא כתב את זה בספר אחר, בפירושו למסכת אבות. הוא אומר, כשאני הייתי במיורקה, אני וחבריי היינו כולנו רופאים. הרבנים באותם הימים היו עוסקים ברפואה. וגם בכל ספרד כולה, כמעט כל הרבנים היו רופאים. והוא אומר, ושמה מלאכת הרפואה הייתה מפרנסת את האדם בכבוד. אבל מאז שעזבנו את המקומות האלה והגענו אל צפון אפריקה, פה הרפואה לא מפרנסת. למה? בגלל שאנשים הלכו לתרופות סבתא עממיות ולמחשפים וכל מיני כאלה. אז הוא אומר, עכשיו אני אדם זקן, קשה לי ללמוד משהו חדש, ואני לא היחיד במקרה הזה, אלא כל החברים שלי באו וגם להם יש בעיות כאלה, אז חיפשתי יותר. כן? זה מעניין. כלומר, זה לא היה דבר טריוויאלי ומובן מאליו. כן? זה היה אילוץ. האילוץ גרם לו לחפש היתר. הדבר הזה הגיע בסופו של דבר עוד 150 שנה אחר כך, בספר שולחן ערוך של רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו גם כתב פירוש על הרמב״ם, על המשנה תורה, ושם הוא מביא את כל הטענות שמובאות כאן במשנה, והוא גם כן דוחה אותן אחת אחת על יסוד דברי הרשב"ץ, אבל בסוף הוא כותב משפט מלא כנות. הוא אומר, ולמרות כל מה שכתבתי, יכול להיות שהרמב״ם צודק, אבל כל מה שאנחנו עושים היום שמקבלים כסף, זה עת לעשות לשם הפרו תורתך. שלא הייתה ברירה, כי התנאים קשים, ולכן לא הייתה ברירה, אלא לסמוך על כל מיני היתרים וחוקים. הדבר הזה הוא מעניין, שכנראה הרמב״ם צודק בזה שהדבר גרם לחילול השם. אני אסביר יותר מזה, זה לא רק חילול השם. זה גרם לאובדן העצמאות של התורה. כי אם אני יודע שבתור מנהיג רוחני, אם אני לא אצביע עבור מהלך פוליטי מסוים, או לא אורה לחברי כנסת השומעים לי, להצביע עבור מהלך פוליטי מסוים, לא יהיה לי במה להאכיל כמה עשרות אלפי אברכים שתלויים בי, אז ברור שאני אהיה מוכרח להיכנע ללחץ הפוליטי. כלומר, התורה איבדה גם את עצמאותה, ואז ממלא את היכולת שלה לפעול על המציאות. עד כאן מובן? אלא מה? כל זה לא ימנע מאיתנו לרגע אחד מלתרום מיליונים לישיבות. בגלל שאיך אנחנו רוצים מה? שתורה תיעלם מישראל חס וחלילה? רק אנחנו צריכים להיות מודעים לבעייתיות. כן, בבקשה. אז תנו, תנו, תנו כסף. מה? כן, אבל על פי שיקולים שלה. כלומר, אם משה רבנו, למשל, היה מפחד להגיד משהו בגלל שהמשכורת שלו הייתה תלויה במה שדתן ואבירם אומרים, הייתה תלויה בדתן ואבירם, אז הוא לא יכול היה לדבר. קורח היה עשיר גדול, נכון? עשיר כמו? כמו קורח. מה? ממשה? כן, אבל הוא לא היה מעיז לבקש מהקדוש ברוך הוא להתערב אם קורח היה המיטיב עמו. נכון? טוב, בסדר, אבל יש לנו הלכות שאנחנו לומדים מזה. כן? ראו לימדתי, כלומר, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, מה אני למדתי בחינם, אף אתם תלמדו בחינם. כך כתוב מפורש, הלכה מפורשת. כן? השולחן ערוך בסוף מתיר. מתיר ככה בקושי. מה? כי הוא אומר, אף על פי שהוא צודק, אנחנו עוברים על דבריו.
גם היום?
כן, ברור. אני אגיד לך יותר מזה, ראיתי ספר שיצא באחת מהערים הקדושות במדינה, ששם כתוב שאדם חייב לקבל כסף כדי ללמוד תורה. כן. אז לא אגיד לך באיזה עיר זה היה. כן? אבל זה מאוד מעניין, איך שההלכה עברה כל מיני גלגולים. אז מי שאומר שההלכה לא מוכנה להתפשר ולא מוכנה להתפתח, שילמד את תולדות ההתפתחות של ההלכה הזאת. מה? אגב, הרמב״ם נגד מי הוא מדבר בעצם? נגד ישיבות בבל. הישיבות בבבל בימיו היו גובים איזה מין מס כזה מכל העולם היהודי. ישיבות בבל זה לא היה סתם אנשים, זה היה אנשים גדולים לא פחות מהרמב״ם עצמו. והם סברו אחרת ממנו. כן? כלומר, בעצם אפשר להבין, מה שרבי צדוק אומר בעיקר, זה שהאדם לא ילמד תורה בגלל הכסף ובגלל הכבוד, אבל אם אין ברירה אלא שישתמש בכסף והכבוד כדי שיוכל ללמד את התורה, שיעשה את זה.
כלומר, שאם יש לרב אפשרות להיות רב נטו או לשלב את זה כדי שהוא יעסוק
בקיצור? נכון, זה עדיף. אלא אם כן הציבור יגידו, לא תשמע, אנחנו לא מעוניינים שאתה תמשיך בזה. כן? יש גמרא במסכת קידושין שבה כתוב שברגע שאדם מתמנה על הציבור,
אסור לו לעשות מלאכה בציבור, בפרסיה. כן, שלא יראו אותו עושה מלאכה, כי אז הוא יתבזה וכו'. אז יש צדדים כאלה, צדדים כאלה. אבל קודם כל צריך להיות אנשי אמת. האמת היא מה שכתוב במשנה. אל תעשה מטרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בה. זה נקודה בסיסית. אחר כך, הלכה למעשה זה כמו עין תחת עין וכו' וכו'. תמיד אנחנו מסתדרים בסוף להתאים בתבונה מעשית את העקרונות הגדולים עם המציאות, עד כדי לומר את ההפך מן העקרונות עצמם. טוב. מה? מה, דבר, 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 אל תחת.
שתי שאלות. אבל האם אתה חושב שזה גורף, העניין של הרמב״ם? כי אני יודע שגם במגזר הדתי-לאומי יש תלמידי חכמים. זה ברור שזה לא באותם היקפים, כמו במגזר החרדי, אבל יש את העניין של תלמידי חכמים שהם ממשיכים ללימודי הקודש. זה שאלה אחת.
לא הבנתי את השאלה.
הרי הרגע אמרנו שהרמב״ם מתנגד לזה, וכי מה שאני מבין בין השורות שאתה גם מתנגד לזה.
אני לך משהו, היה יהודי אחד במאה שערים, הרב לייבה לב אייסוויש. שמעת על רב לב אייסוויש? אז כנראה שאתה זקן.
אפילו זוכר
איפה נראה. אז הרב אייסוויש היה יהודי מאוד מיוחד, היה אומנם מהנטורי קרטה וכל החברה, אבל מצד שני היה אדם מאוד מלומד, היה חסיד גדול של הפילוסוף ניטשה. ניטשה, כן, של ניטשה. ומדי פעם הוא היה מתראיין, היו כתבות עליו בעיתונות, אני זוכר באחת הכתבות, הוא אומר לעיתונאי שמראיין אותו, תדע לך שזה שהתנגדו לרמב״ם, זה לא בגלל הדעות הפילוסופיות שלו, אלא בגלל שהוא אמר שצריך לעבוד. כן. אבל זה לא קשור לדתי-לאומי או לא דתי-לאומי. היה יהודי אחד, הרב גדליה נדל, שהיה יהודי אנטי-ציוני מובהק, חרדי שבחרדים, היה החברותה של החזון איש, והוא היה עובד בשדה. מעולם לא קיבל אגורה מן הציבור. ולפעמים הוא היה אומר לאנשים שהיו בהם אליו, מחר אין שיעור כי אני קוצר. כן? אבל חוץ מזה היו לו עוד כמה בעיות. הוא האמין בתורת האבולוציה, אז מה שגרם שבבני ברק לא רצו לשתות מהיין שלו. הוא היה מייצר יין, אמרו, זה אסור לשתות היין שלו. כן. מה עוד? שאלה השנייה.
זה נמצא חפור על לגבי העניין של הערבית.
כן.
אתה יכול להסביר את העניין, למה לא מבטלים את לא יודע אם זה הלכה, אבל אני יודע שזה הוראת עוד רב אחד שאני מכיר, שהרי צריך את התורה לקרוא פעמיים, פעם אחת בבית כנסת בשבת, ואחרי זה לחזור הביתה ולקרוא את זה עוד פעם עם פירוש אונקלוס, שזה בכלל תרגום אונקלוס, שזה בכלל ארמית.
כדי להבין.
זה ברור שזה היה פעם.
זה כדי להבין.
אבל פעם אני צריך להבין את זה כי לא ידעו עברית. אז היה צריך להבין בארמית.
כתוב בגמרא שהעם לא מבין עברית ושהוא מבין ארמית. זה מה שכתוב בגמרא. אני כן, זאת האמת.
אבל שוב, מדברים על הלכה שהיא מתקנת עצמה בצורה הגיונית.
מה לא הגיוני? הרי בשביל מה מתרגמים לארמית? כדי שיבינו, לא?
אבל אני, היום אנשים פה לא יודעים ארמית.
אתה לא יודע ארמית? אתה לא יודע ארמית? אז באמת לא בסדר. אני מתחיל להתפלט. זה הפעם היו אומרים... במזרח אירופה, כשהיו כל מיני פעילים ציוניים מקפידים לדבר בעברית, כן? אז היו אומרים שניירר זוק יידיש, כן? דבר ביידיש. זאת אומרת, אבל יהודים דבר יידיש, מה זאת אומרת? אתה לא יודע ערבית? אני אספר לך סיפור בנושא הזה, וזה אני אגמור להיום. היה יהודי אחד, הרב הנזיר זצ"ל. שמעת על הרב הנזיר? רבי דוד הכהן? מתלמידי הרב קוק היה יהודי מאוד מיוחד.
דוד הכהן היה רב.
הרב הנזיר.
אבל אמרת דוד הכהן.
הרב דוד הכהן.
כי היה בחיפה דוד הכהן, אבל הוא...
דוד כהן הוא שם נדיר. כן, עכשיו. אז הוא היה יהודי מאוד מאוד מלומד. כשהיה נותן שיעור, הוא היה יודע מראש איזה שאלות ישאלו. והוא היה מראש מכין את הספרים שבהם נמצאות התשובות לשאלות. עם סימנייה במקום המתאים. ואז היו שואלים את השאלות, מיד היה פותח את הספר, מראה את התשובה. פעם אחת, תלמיד שאל שאלה, התשובה הייתה באריסטו. זה כבר הספר היה מוכן, והרב הנזיר, רבי דוד הכהן, פתח את הספר ואמר לשואל, כבודו יקרא. כלומר, כבודו יקרא. הבחור ישיבה צעיר אומר, כבוד הרב, אני לא יודע יוונית. אומר, מה? קווידוי לא יודע יבוניס? אך, צורך לדעת יבוניס. עד כאן דברי קודשו. טוב, שלום.